אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
טוב, בוא נתחיל רגע לשמית.
יאללה, קדימה. אתה
תגיד משהו קודם?
1, 2, 3.
יפה, שכנעת אותי.
אהלן אסף, Welcome to my nightmare. סליחה, לאולפן שלי, כן.
1+1. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
פרק מספר 91, בהסקט 1+1, ואנחנו מארחים את איזר אשדוד שמארח אותנו באולפנו.
עם הציוד שלכם אבל, זאת אומרת זה מורכב יותר אפילו.
אתה אומר את זה כדי לא לקחת אחריות.
לא, חלילה, זה רק בשביל להפוך את זה ליותר מסובך.
תשמע, אני שמעתי הרבה על האולפן הזה, ואני עדיין מופתע ממה שאני רואה.
תאר למאזיננו.
אני ידעתי שאתה איש טכנולוגיה, זה ברור, אתה גם נהיית איזה מין גורו כזה, אתה כאילו מנגיש בצורה מאוד באמת פשוטה ויפה, גם לאנשים שנולדו אחרי, לפני שנת, לא יודע, 2000, מה קורה היום? ומאחוריך יש שברי, אמרתי לך שנכנסתי, הגעתי לטכנודרום, כאילו שברי, אבל רגע, אני אגיד לך שבחדר השני מה שהפתיע אותי זה לראות שאתה ממש בעל מלאכה, כלומר...
בעל מלאכה זה מישהו, אתה יודע, אני אגיד לך, אני... הגלישות שלי לתחומים אחרים, אך קשורים במידה למוזיקה, התחילו לפני אולי 2010, 14 שנים בערך, שהייתי באיזה משבר עם המוזיקה, משבר יצירתי, איזה בלוק כזה, והרגשתי שאני צריך משהו שאני אשים את כל התשוקה שלי בו, והתחלתי ללמוד באופן אוטודידקטי, קולנוע, מהאינטרנט, מספרים, מלראות אלפי ספרים, עשיתי לעצמי שנתיים של לימודי קולנוע.
מה למדת?
הכל, מהתיאוריה ועד צילום והכל, כאילו, ועשיתי סרטונים וסרטים ותרגילים והכל עשיתי, והתחלתי לעשות כל הקליפים שלי מאז, ואז חזרה לי המוזיקה, ועשיתי אלבום ב-2018, כך הולך הרוח, ואז תוך כדי האלבום הזה נכנסתי לתוך חזרתי לכלים האלקטרונים שנטשתי ב-80s, אבל צללתי עמוק הרבה יותר לכל הסינתסייזרים המודולריים, מה שאתה רואה כאן. זה לא היה כאן לפני 5 שנים. תמיד זה היה פה ריק לפני 5 שנים.
בוא תסביר לי, כן, אתה אומר פה זה מאחורי, יש קיר מאחוריך, שכאילו בפינה יש את הגיטרות שנראה לי כולנו מכירים.
כן, רואי, האור שלהם קבע, כן.
אבל הקיר הזה מלא במה שאתה מכנה סינתסייזרים מודולריים?
זו מערכת מודולרית של סינתסייזרים, זאת אומרת, כל מודול כזה שאתה רואה כאן עושה משהו, וכשאתה מחבר אותם אחד לשני, יוצאים כל מיני דברים מעניינים ומפתיעים, ומבחינתי...
אבל מה זה, מה אני רואה, מה הדבר הזה מייצר בסוף?
צלילים, מוזיקה. מה שאני רוצה, זאת אומרת, מה שקורה ומה שאני בוחר מתוך זה, מה שיפה זה האקראיות שיש בזה. זה בעצם... אני מנסה לסגור פה מעגל, כי כשאנחנו מדברים על AI ועל Generative AI, שזה הבאזוורד של השנה וחצי האחרונות, של AI, Artificial Intelligence, שמייצר דברים, תמונות, מוזיקה, טקסט, זאת מערכת ג'נרטיבית, אבל אנלוגית. זאת אומרת, זה דברים שהיו יכולים להיות קיימים ברובם לפני 50 שנה. המכשירים האלה.
יש פה מלא קאבלים.
אבל...
מלא דימרים כאלה. דימרים כאלה?
כפתורים.
ווליומים כאלה.
מלא כפתורים.
מלא כפתורים. זה נראה כמו חנות אלקטרוניקה.
נכון.
חנות אלקטרוניקה של איש אלקטרוניקה, לא שמוכרות טלוויזיות.
זה חלום של מוזיקה אלקטרונית.
ואז איך אתה מייצר מזה מוזיקה?
אתה מחבר אותם אחד לשני, אתה יודע מה כל אחד עושה, כשאתה קונה סינתסייזר, אז הוא בעצם כבר, הוא מורכב, כל החוטים האלה הם כבר בפנים, וזה תמיד, אתה מקבל את אבני הבניין של סינתזה. אני נכנס פה קצת לעומקו של עניין, כן? זאת אומרת, יש לך אוסילטו ופילטר ואנבלופ, וכל הדברים שיחד יוצרים את הצליל, איזה צליל שאתה רוצה, אתה משנה את הזה. פה הם נפרדים, ואתה יכול לחבר אותם בכל מיני צורות אחד לשני, ולבנות מכשירים שלא היו פעם, ונוצרים צלילים שמפתיעים אותך. וזה מה שחיפשתי אחרי עשרות שנים מול מסך מחשב. על המוזיקאי מודרני קם בבוקר, הולך למחשב שלו, מתחיל להלחין, מתחיל להפיק, לנגן, לעשות את המיקס, הכל עם אותה מקלדת מול אותו מסך.
אבל מפה אתה בעצם, מהמחשב, אתה נותן פקודות
לא,
לא.
חיפשתי להפנות את הגב למחשב. והפניתי את הגב למחשב, חזרתי באיזושהי צורה, אבל יותר עמוקה, לקצת איך שעבדתי ב-80s, אבל יותר מורכב, יותר אקראי, עם פחות רצון לשליטה. זה, אתה הופך לצייד, זה מתחיל לייצר כל מיני צלילים, איך, תלוי איך אתה מחבר, ואתה מקליט הכל, מקליט, פתאום יש משהו נורא יפה, אתה שומר אותו, ואתה בוחר וצד רגעים טובים, ואלה הופכים להיות אבני הבניין של המוזיקה החדשה. אתה יודע, אילי הבן שלי הפיק את כל האלבום של נונו על הלפטופ שלו בחדר שינה, זה לא יצא מזה, הוא לא, אתה יודע, לאבא שלו שאתה אולפן, זה, והוא בלפטופ, זאת אומרת, הוא לא צריך את כל המכשירים האלה בשביל לעשות מוזיקה. אז זה לא עניין של גיל, זה עניין של סקרנות.
מדהים. מה היה ב-2010?
מה היה ב-2010?
שאמרת, היה משבר ביצירה.
היה, אתה יודע, באתי להתחיל לכתוב שירים, באתי, ושיעמם אותי הכל. פשוט השתעממתי נורא.
מהשירים שלך?
עוד פעם להתחיל את התהליך הזה. אני חושב שזה זה משהו שהצטבר. גם החלטתי שאני רוצה לקחת טיים-אוט מלהפיק אלבומים, להפיק מוזיקה לאחרים. גיל, משבר אקזיסטנציאלי של גיל 50, אני יודע.
אני, אתה יודע, אני, תמיד שאני, לפני שאני פוגש מורן, אז אני חי איזה שבוע לפחות את היצירה שלו, את השירים שלו. ואני חייב להגיד שנורא נהניתי כזה להתרפק על הארסנל הזה שלך. ותהיתי, דווקא אולי מתוך מה שאתה אולי חווית ב-2010, איך אתה היום, איך לך היה אם הייתי נועל אותך באולפן ומשמיע לך את כל הלהיטים שלך?
את כל הלהיטים שלי?
שלך, כן. הייתי לגלל אותך בחדר, שם לך...
אני לא יודע, תראה, אני יודע איך זה מרגיש במינון נמוך, אני יודע איך זה לנסוע באוטו, פתאום לשמוע שיר שלי ברדיו, זה חוויה מעניינת, כי לפעמים אני נהנה לשמוע, לפעמים אני אומר, אוי, אני זוכר את הטעות הזאת, אני זוכר את...
לא, אבל זו טעות.
לא, אני זוכר, החוויה שלי היא חוויה של בן אדם שעשה את הדברים האלה. כן. ומסתכל על זה ממקום אחר. זאת אומרת, אם אני שומע שיר של טיסלם מלפני 40 שנה, אז אני אומר, וואו, אני פוגש את עצמי בגיל 23, זה מעניין.
אבל לא, אבל אתה מופיע כל הזמן, נכון?
כן, בטח.
אתה פוגש את עצמך כל הזמן ב...
אני פוגש את עצמי אמיתי, בזמן אמיתי. גם אם כן. אני שר שיר שנכתב לפני 30 שנה, אני שר אותו עכשיו. אני מבצע אותו כמו שאני. זאת אומרת, זה לאו דווקא רחוק מהמקור, אבל אני נוכח שם בזמן אמיתי. אני לא חש שום נוסטלגיה כשאני שר את איש השוקולד היום. אני שר אותו עכשיו ומביא את עצמי אליו עכשיו.
הם בוכים כי באמת איש השוקולד כבר מת.
אבל איש השוקולד...
כדוגמה.
אתה... דווקא בגלל שאני עוקב אחרי, אתה כל מיני משתנה וכל מיני משתכלל, וכל מיני קצת משעמם לך אולי קצת...
יכול להיות.
מעצמך, או לא מעצמך, או בכלל. וכשאתה שומע את איש השוקולד, וכשאתה עולה עם שירים האלה, אתה לא אומר לעצמך, זה כבר לא אני, אני התקדמתי, אני עכשיו בסינתסייזר המודולרי?
לא, זה אני. זה גם זה אני, זה הכל אני. קודם כל, גם בהופעות, כשאני מבצע את השירים הישנים, אז אני דואג לעצמי להתחדש, במובן הזה שאני מנגן אותם קצת אחרת. זה קצת כמו, זה תנועות מאוד קלות, מאוד קטנות, זה קצת כמו מים על אבן, על חלוק נחל. אתה כל הופעה, אתה משאף לאט לאט, ואתה מגלה שלפני עשר שנים, שבעשר שנים שחלפו, השיר השתנה, הוא קיבל משהו, אבל זה תנועה מאוד איטית.
זה מאוד איטית, וגם אתה עדיין עולה עם ההרכב המסורתי, נכון? זה לא שאני אראה אותך שבוע הבא, יזהר ואילי אשדות, אתה עומד ושר, ואילי עם לפטופ בפינה, וכל השירים
עכשיו... זה יכול לקרות. א', זה יכול להיות כיף נורא, להופיע עם הבן שלי, זאת לא עשיתי, אבל... זה ההופעה הסטנדרטית שלי עם הלהקה, כן, זו הופעה קלאסית, יש גיטרה בסטופים, שתי גיטרות, יש לי את פיטר רוט הענק שמנגן איתי, וזה כבוד גדול, וזכות, למדתי ממנו כל כך הרבה, אבל יש לי קלידן אופיר, שיש לו קצת מחשב וזה, אבל זה די סטנדרטי, מסורתי בוא נאמר, לא סטנדרטי. כן. יש לי תופעת סולו שלי, שאני לבד, שאני מוקף במכשירים ומקליט את עצמי ומנגן כן? וזה. כן. ופעם בכמה זמן אני עושה איזו הופעה מיוחדת כזה, עם כל המודיולר וזה, כמו שעשיתי פסטיבל הפסנתר עם משה לוי לפני כמה שנים, ועם ראה מוכיח כמה שנים לפני זה. אז כן, זה מתבטא. אבל אני אוהב, אני חושב שיש... החבר הכי טוב של החברה הכי טובה של האומן, בעיקר האומן המופיע, זו הרוטינה. זה לחזור על אותו דבר כמה וכמה פעם. כל פעם זה תמיד ישתנה, אבל לא לזגזג, כי כשאתה עושה את אותו דבר הרבה מאוד, כל הזמן, הרבה מאוד זמן, זה כמו נפח. אתה עושה את זה פשוט יותר טוב.
היום בשגרת העבודה שלך כאומן, כיוצר, אתה כותב שירים? כלומר, מה המלאכה בעצם היום? צריך להגיד רק, אולי אנשים מכירים אותך בעיקר כאיזר אשדות המבצע, המלחין, יש לך רזומה מפואר של להיטים. כל השנים האלה אתה גם...
אגב, זה מעניין.
אתה גם מפיק אלבומים, שאגב, כמה שידעתי שאתה מפיק אלבומים שהיו סופר פופולריים, על הקיר שלך פה בכניסה, יש גם מלא אלבומים של מטורפים, שלא יודעת שאתה מעורב בהפקתם. אז אני תוהה, היום כשאתה מגיע לאולפן, אתה בעצם עושה מה?
זה תלוי ביום. זה תלוי איזה כובע אני שם על עצמי. יש ימים שאני בא לשחק. שאני בא להשתעשע עם אלקטרוניקה, ללמוד, לבנות איזה מכשיר, וללמוד איך כדי לזה אלקטרוניקה, ואז להשתמש בו. זה, אין תענוג יותר גדול מלהשתמש במוזיקה שאתה עושה עם מכשיר שבנית בעצמך. זה כיף נורא גדול. יש ימים שאני בא לכתוב. זה בדרך כלל בא בתקופות, כי לכתוב, ממש ליצור, להתחיל לעבוד על פרויקט חדש, על אלבום חדש, שירים חדשים, זה מחייב איזושהי התגייסות לוגיסטית, לגייס את... אנחנו אנשים עסוקים, זה לא כמו בגיל 22, שאתה כל הזמן... אתה כל הזמן עושה, יוצר, אלא צריך לפנות זמן בשביל להיות עם עצמי, בשביל לשבת ולקחת גיטרה ופסנתר, ולשבת באופן מתודי, יום אחרי יום, במשך כמה שבועות, כדי ליצור איזה עבר של, 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 של מוזיקה.
היום על איזה פרויקט אתה?
היום אני, אפשר להגיד שאני בין פרויקטים, זאת אומרת, סיימנו אליי ואני את העבודה על האלבום של יהודית רביץ.
סיימתם את העבודה על האלבום של יהודית רביץ?
סיימנו את העבודה על האלבום של יהודית רביץ.
מה, מתי הוא יוצא ומה...
אין לי מושג.
זה כבר אצלה, אתה אומר.
זה כבר אצלה, אנחנו סיימנו לפני כמה שבועות וזה אצלה.
מה אתה יכול לספר עליו?
שהוא מדהים, שהיא מדהימה ושזה הייתה חוויה נורא מיוחדת, עבדנו על זה שנתיים וחצי, לא כל יום, אבל זה היה תהליך ארוך, מעניין.
שירים שמי כתב?
שירים, הרבה מהם שירים קיימים שלה, ותיקים שלה.
שמבצעת
מחדש. כן, לאו דווקא תלעיתי, אני לא יכול לגלות. אבל לאו דווקא תלעיתים הגדולים, אלא באמת סרקנו, יהודית ישבה פה ושרה עשרות אם לא יותר שירים שלה, ובאמת הרעיון היה לבחור את השירים שהיא נמצאת בהווה איתם. שהיא לא משחזרת משהו, והיו כמה כאלה שמקבלים איזה ביצוע. ויש גם כמה שירים חדשים, בטח.
שהיא כתבה, שאתה כתבת, ש...
ואילי. יש אחד שלה, אחד שלי, אחד של אילי, כן.
זה מטורף, לא?
זה את החוויה המיוחדת.
לא, זה מטורף כמה היבטים, לפחות שניים. כלומר, גם ההגעה הזאת של יהודית רביץ לעבוד איתכם, גם בכלל העבודה שלך עם הבן שלך.
תשמע, זו זכות, זה תענוג, אני חושב שזה חלום של, לא יודע, של כל הורה, שהבן שלו יהיה ככה ליד בחדר בכלל, בגיל 26.
איך זה נולד? שתעבדו ביחד?
זה נולד בזה שיהודית באה לכאן ורצתה פשוט להתחיל לחזור ולהקליט ולשיר ולשבת באולפן ולעבוד. ואילי בתקופה היא בדיוק השתחרר מהצבא, או שכבר היה אחרי, והוא קצת עבד כאן כעוזר טכנאי, ואז הוא היה בסשני, ולאט לאט הוא נהיה יותר ויותר מעורב. זה היה תהליך אורגני לחלוטין, כל האלבום הזה. זה בכלל לא היה ברור שזה אלבום, אבל זה הפך להיות.
אתם שניכם נקראים מפיקים מוזיקליים? זה אותו מקצוע שלך ושלו?
תראה, מה זה מפיקים מוזיקליים? אנחנו מוזיקאים, וגם אילי, אתה יודע, יש לו את המוזיקה שלו, יצא לו עכשיו אלבום חדש.
אתה הפקת, אחד האלבומים הראשונים שהפקת זה החברים של נטשה, נכון?
זה כבר לא אחד הראשונים, זה כבר איזה 4 שנים אחרי שהפקתי. הראשון זה היה, שניים הראשונים זה היה מותק של קורין, שזה הגעתי אליו באמצע שלו, ואצלי הכל בסדר של בועז שרבי עם משה לוי, שעשינו יחד.
אז נגיד, הפקת האלבום אצלי הכל בסדר של בועז שרבי, והפקת האלבום הבכורה של נונו, זו אותה מלאכה, שאילי עשה, זו אותה מלאכה?
בעיקרון, כן. הטכניקה שונה לחלוטין, הדרך הטכנית אומנותית, הקודים, השפה שונה לגמרי, או לא לגמרי, לא לגמרי, לא לגמרי. נומי, נונו, היא מוזיקאית, היא מכשרה קלאסית, היא בן אדם נורא נורא מוכשר, בכל, אתה יודע, במובן הכי מסורתי של הדבר. והעבודה שלה עם אילה יחד היא באמת עבודה של שני מוזיקאים נורא נורא מוכשרים, שמפרים אחד את השני, כל אחד בא עם הזווית שלו. אני חושב שגם אצלי הכל בסדר, זה כן, יש יותר קווים, יש יותר קווים, דברים משיקים בין שני אלבומים, אלא שאתה אומר בין כמה שזה מוזר, בין אצלי הכל בסדר לאלבום הבכורה של נונו. כי באצלי הכל בסדר, באנו משה ואני למשהו, לבועז שרעבי, שכבר היה אומן מוכר, שזה שונה מול נונו, והבאנו, ויאיר ניצני, שאז היה בעד ארצי, ויזם את את המפגש המשולש הזה, ואמר, הנה ארגז חול, שחקו. ולקחנו את זה, ושיחקנו, משה ואני, שיחקנו חצי שנה, ובועז נתן לנו גם כן.
מה זה המשחק?
המשחק זה לעשות, זה לא להגיד, בועז שרעבי, אז הוא אומר, זה אומר שצריך לעשות לו עיבוד כזה וכזה, כי הוא שר פעם את פמלה. לא, זה שיר, בועז מביא שיר, מה בא לנו לעשות לשיר הזה? איך בא לנו להתעלל בו, במרכאות?
תן לי דוגמה להתעללות, או תן לי דוגמה לאיזה הברקה של מפיק.
אני חושב שהשיר, מבחינה הזאת, באלבום של בועז, אתה מתכוון.
ניקח אותו כדוגמה.
יש שם שיר שהוא, אני חושב שהוא הדבר באלבום הזה, מבחינתנו כמפיקים, וזה אהבה לבנת כנף.
כן, יש עוד אהבה שונה, ואין אני יודע איך ומתי, אך היא תגיע אליי.
שזה שיר שבועז בא עם שיר עם שלושה אקורדים על הגיטרה, מלודיה נורא יפה, מילים נורא יפות, והתחלנו איזה מסע, התחלנו דרך Earth, Wind and Fire, והגענו לסטיבי וונדר, והגענו לאיזה מקום, ובילינו משהו, ואני עשינו ג'אמים, ג'מג'מנו באולפן על השיר הזה עם הסינטיסייזרים והמכונות טופים, ונהיה הדבר הזה, ש... על פניו נורא לא הדבר שמאבד היה בוחר לעשות לשיר הזה בישראל של 1983-4.
אתה מאוד ידען, אתה מאוד למדן, אמרת...
אני אוהב ללמוד, כן.
אמרת ב-2010, הלכת ללמוד קולנוע, אז בכלל כל הסיפור של הפקה מוזיקלית זה משהו שאתה אוטודידקט ולמדת אותו
בעצמך. קודם כל אוטודידקט זה מושג קצת מטעה, כי אוטודידקט זה כביכול למדתי מעצמי. המורים הם שם, להפך, היום נורא קל להגיע למורים, יש לך יוטיוב, יש לך אינטרנט, ספרים תמיד היו, תקליטים, למדתי מוזיקה מהתקליטים ששמעתי מגיל 11. והפקה מוזיקלית זה לא היה מקצוע, עד היום הרבה אנשים לא יודעים מה זה, ואולי כדאי להבהיר. אבל אני זוכר את הפעם הראשונה שהבנתי שהמקצוע הזה קיים, ובטח אז אי אפשר היה ללמוד אותו בשום בית ספר. זה היה, הייתי בן 15, שיצא אלבום Night at the Opera של קווין, עם בוהימין רפסודי, וזה אלבום שטלטל אותי מבחינת האושר שבו הסאונד, הכל, ואז הבנתי...
לא, הפקה גם בכלל מהדהדת שם מאוד, מהשיר הראשון. אתה שומע שם את כל הרחש כזה שמגיע, ואז הוא פתאום נעצר ומתחיל שם הפסנתר.
וואה, שנים לא שמעתי את השיר הזה, יפה. אבל אז הבנתי שיש באולפן, שזה לא רק הלהקה, שיש עוד איזה דמות באולפן, עוד איזה בן אדם, שהוא קצת כמו במאי בקולנוע בעצם. הוא מנהל את הדבר הזה מלמעלה מבחינה אומנותית. הוא בתקשורת עם המוזיקאים, עם הלהקה, עם הזמר, עם הטכנאי, עם האיש מהחברת תקליטים, עם כולם, והוא בעצם מנהל אומנותית את האופרציה הזאת, וסוג של קטליזטור גם לפרויקט להבשיל. גם טכני, גם אומנותי, גם מורלי, גם פסיכולוג.
אז זה בגיל 15. אז איך נקלעת להיות רוקסטאר?
רציתי גם להיות בלהקה, מה זאת אומרת? אני לא מכיר מוזיקאי בשנות ה-70 שלא רצה להיות בלהקה, אני, אתה יודע, אני מגיל, אתה יודע, בגיל 11, הייתי בן 11 וג'ימי הנדריקס מת, אז תליתי פוסטר שלו עם סרטים שחורים על ה... ורציתי להיות הנדריקס, אחרי זה רציתי להיות ג'ימי פייג' ופי טאונסן.
הקטע, הטיפה שיש לי סימן שאלה בקשר לקריירה שלך, זה ב-1983, אתה בעצם מפרק את טיסלאם, טיסלאם למאזיננו שנולדו בשנים האחרונות, הייתה להקה...
הם, רבים מהם באים להופעות שלנו, גם עכשיו, כן? אלה שנולדו בשנים האחרונות.
באמת, זו תופעה היסטרית מהלהקות הכי מצליחות שהיו אי פעם בישראל, ובניגוד ללהקות אחרות, אתם גם חברים ומופיעים היום
נכון.
ברחבי הארץ. ואני שמעתי דיווחים, כאילו דיווחי כל ישראל כזה, מהדורות חדשות, טיסלה מתפרקת, הלהקות המעריצות באבל, ואתה מפרק את זה והולך לא להיות רוקסטאר, אלא הולך במשך 9 שנים עד שאתה מוציא אלבום.
8-9 שנים, כן.
עד שמוציא אלבום סולו ראשון ב-92.
נכון.
אתה הולך ומפיק לאחרים.
נכון, נכון. אתה שואל למה?
זה תמוה קצת.
אני אסביר. אני חושב שזה שתי סיבות עיקריות. אחת, באמת נורא נורא רציתי להתמחות בזה. להפיק מוזיקה, הרגשתי. אני חושב שהסיבה שלא המשכתי עם טיסלם אז, בזמן, בסדיר של טיסלם אני קורא לזה, זה כי הרגשתי שאני לא שלם עם מה שקורה לשירים שלי, למוזיקה שלי, ואני לא בשליטה על זה. אני צריך לחלוק את ה... להתחלק עם עוד אחרים ולקבל את הדעות של אחרים, כי להקה זה דבר דמוקרטי על פניו. ורציתי לעשות את זה בדרך שלי, וללמוד ולהתמחות ולשבת באולפן. זה העניין, רציתי לגור באולפן. אני זוכר שאבא שלי אז הייתה בת זוג, שהייתה קצת קוראת עתידות, קוראת בכוכבים וכאלה, ושטיסה מתפרקה, אז אני זוכר, הייתי אצלם, והיא אמרה, אני אעשה לך מפה, והיא אמרה, אני רואה שבשנים הקרובות אתה יורד מהבמות, והולך, נכנס לחדרים סגורים. וזה מה שקרה בפועל.
ואז אתה הולך, אתה מקפיד ללכת למגדות עתידות?
חס וחלילה. חס, פעם ראשונה ואחרונה. אבא שלי גם נפטר, ואין לו כבר בת זוג.
אז אין סיבה גם.
קוראת זה.
אבל אז בסדיר של טיסלם היה... לא היית המפיק, לא היית האיש הזה שרציתי להיות בגיל 15?
הייתי, אבל תשמע, האלבום הראשון של טיסלם, אפילו השלוש שנים הראשונות של טיסלם, זה כמה תקופות מאוד שונות אחת מהשנייה. האלבום הראשון של טיסלם, זה יאיר ואני עושים מה שבא לנו, באולפן ודני שר. רצינו שנינו להפיק ולעשות מוזיקה, ולעשות מוזיקה כמו שאנחנו מדמיינים, כמו בחוץ לארץ, כמו הדברים שגדלנו עליהם, וזה מה שהשתעשענו. והנגנים היו, חוץ מיאיר שניגן על הקלידים ואני גיטרות, נגנים היו נגני אולפן. באלבום השני של טיסלם זה כבר הייתה להקה. כבר היינו טיסלם עם צוף ועם סמי ויושי וכולם, וכל אחד יש לו דעה, וכל אחד... יש דברים מדהימים שיצאו מזה, כמו בוקר של כיף.
איזה בוקר של כיף, איזה כיף שהיה לי הבוקר. איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר זה כיף.
בעיניי זה פסקת היצירה של טיסלם כלהקה, כגוף שמייצר מוזיקה יחד, ההפקה של זה, העיבוד של זה. אבל כל מיני שירים שלי, אני גם כבר התפתחתי, והייתי עושה סקיצות בבית, והייתי מביא את זה ללהקה, וזה היה משתבש באיזושהי צורה. זה לא כמו שחלמתי, וגם רציתי בדרך שלי.
ואלבום שלישי שלכם בעצם יצא קצת אחרי שפרקתם, לא?
אין אלבום שלישי של טיסלם, אין דבר כזה. יש אלבום אוסף לאספנים בלבד עם כל מיני שירים שהקלטנו בנפרד, חצבים פורחים, כוכבים ועוד כל מיני אודיטיז, אומרים באנגלית, לא יודע איך אומרים בעברית, דברים משונים. אבל אין, עד היום אין אלבום שלישי של טיסלם, יש אלבום בהופעה, יש אלבום עם הסימפונית, עם התזמורת הסימפונית, אבבל לטיסלם יש שני אלבומי אולפן.
בשיא הצלחה היית בן כמה? 20 וכלום?
4, בשיא, כן, התפרקנו שהייתי בן 24.
זה הייתה הצלחה מיידית, נכון?
כן, די כן.
כאילו
כן.
לא היה לכם את הסיפורי הופענו מול אולמות חצי ריקים, לא, במועדונים לא. שאף אחד לא מכיר.
לא היה לנו דבר כזה, לא. זה היה מיידי. זאת אומרת, האלבום יצא בינואר, ואנחנו היינו במחנה אימונים בחזרות אינטנסיביות, במרץ יצאנו להופעות, וזה קרה מיד.
איך זה?
איך זה מה?
אתה יודע להסביר את זה?
מה, איך זה קרה?
כן, איך זה קרה לכם?
לא יודע, תסביר אתה בטח חשבת.
ידעתם מאוד טוב מה אתם עושים?
תראה, ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, וניסינו לעשות את מה שאנחנו רוצים, מהמוזיקה עצמה, עד ההפקה, עד איך שבנינו את המופע, והשיווק של זה, לא ידענו מה יקרה. אני זוכר, יאיר ואני זוכר את יאיר ואותי יושבים... מתחת, באוטו שלי, החבות מתחת לבית של דני, בלילה שלפני שהאלבום יוצא, ואומרים, אתה יודע מה זה, מדברים על זה, תאר לך אלף איש קונים את האלבום. למה זה אלף איש? אתה יודע, זה עולם גדול, עם אלף אנשים יושבים, וכל אלה קנו את האלבום שלנו. אני זוכר את עצמנו יושבים כך.
שזה די מטורף של עצמו, אני פשוט לא מכיר, אני לא, אני מנסה לי...
אבל כמובן שמחרנו הרבה הרבה יותר,
כן, כן, למי שפספס.
הדבר הוא, כאילו, הציפיות שלך הן בהתאם למה שאתה יודע לדמיין, לרוחב הדמיון שלך.
אז הופתעת מאוד.
לא. לא, לא הופתענו מאוד. הופתענו אולי מהסדר גודל והמיידיות שלו, כן, של הדבר הזה, בטח.
כי גם כוורת מתארים איך לא הלך להם.
אני הייתי בהופעות של כוורת עם פחות מחצי אולם. הייתי מאוהב, כמובן, הייתי באיזה 4-5 הופעות לפני שהאלבום שלהם יצא הראשון, הייתי בן... אח של יוני, אמנון, הייתי בכיתה, והוא אמר לי, אח שלי יש לו להקה חדשה, תבוא לראות. והלכתי לראות, והחיים שלי השתנו.
אתה התאהבת ולקהל לקח טיפה זמן עד שהיא תהיה בכוור. תאר לי את שיא ההצלחה של טיסלאם, מה זה היה?
תראה, יש כל מיני סוגים של שיאים, אתה יודע, יש את הסיבוב הופעות הראשון, שהופענו 30 הופעות בחודש לעולמות מלאים, לקהל צורח, לבנות, להערצה וכל זה. זה סוג של, לא יודע לקרוא לזה שיא, זה סוג של איזשהו, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. ההצלחה האמיתית הגדולה של טיסלאם, והקבלה של טיסלאם, וההפיכה של טיסלאם לדבר שהיא היום, המוצק יותר בתוך המוזיקה הישראלית, זה היה שחזרנו בשנת 90. עשינו סיבוב הופעות 7 שנים אחרי שהתפרקנו, ופתאום בא הרבה קהל,
למה חזרת, למה חזרתם בכלל?
זה היה, אתה יודע, זה היה מין שילוב של... זה התחיל ככה, אני הייתי אז בלונדון, גרתי כמה חודשים בלונדון, זה היה אחרי אופרה חזה, ועבדתי שם, והייתי חתום בסוכנות של טרבור הורן.
עוד רגע נגיע לאופרה חזה.
ויאיר ניצני אז היה מנכ"ל עד ארצי, ובמרץ 90, בראשון במרץ, אני זוכר, הייתי, כבר עמדתי לחזור לארץ, הייתי על המזוודות, זאת אומרת, חיכיתי למוני שתיקח אותי לשדה תעופה.
והוא בדיוק פותר מעד ארצי.
ויאיר מצלצל אליי, אמר לי, מה נשמע? אני אומר לו, אני בדרך לארץ. הוא אומר, פיתרו אותי מעד ארצי. ככה, בטיימינג מושלם.
מה יש עוד לעשות חוץ מלהתאחד?
ואז גם היינו שכנים, ופשוט בילינו כל הזמן יחד, התחברנו לקומפיוסר, וזו פעם ראשונה שהיינו אונליין, קנינו מקינטושים, ואמרנו, בוא נעשה טיסלאם. כן.
ואז, אז מה הייתה, תראית הצלחה שם?
שם, תראה, גם הקלטנו שני שירים חדשים, את יש לך אותי ופרצופה של המדינה, וגם אני חושב שהיינו בוגרים יותר, כל אחד, אני עוד אמנם עוד לא הייתי עם הקריירה הסולו שלי, אבל היה לי כבר את הביטחון שלי כמפיק, כמוזיקאי מצליח, אני יודע. כל אחד בא מהמקום שלו, ועשינו את זה עם המון חברת יצירה, והקהל הגיע, וקהל כבר, גם קהל כזה של דור שני, אחים, זה עוד לא ילדים והורים, אבל אתה יודע, אח גדול שלוקח את האחות הקטנה שלו וכאלה, ומשהו קרה שם, משהו גדול ואמיתי, ושקיבע את המעמד של טיסלאם. אגב, האלבום הסולו שלי, אני חושב שהסיבוב הזה של טיסלאם, זה אחד הקטליזטורים שלי, קיבלתי ממנו ביטחון כפרפורמר מהסיבוב הזה של שנת 90, לצאת החוצה.
אבל אז למה בסוף הנגלה, הלג הראשון של טיסלאם, למה אז אתה לא בעצם חותך ומפיק לעצמך אלבום?
כי עוד לא, כנראה שעוד לא הרגשתי מספיק טוב, כזמר, לא הרגשתי מספיק בטוח, וגם זה לא מה שרציתי, אתה יודע, את האגו של מישהו אחר להתעסק בו. להיות, אתה יודע, לחפש את השפני נשונות.
אבל איפה היה האגו שלך?
האגו שלי כמוזיקאי, כמפיק,
לא, כמישהו עומד על במה עם גיטרה, ו...
לא יודע. אני לא יודע, לא רואה בזה משהו משונה, להפך, אני רואה את זה, את הבנייה הזאת. הגעתי בגיל 32, אני חושב שהקלטתי והוצאתי את האלבום הראשון שלי, הגעתי לאיזושהי בשלות, והייתי מוכן. יצאתי בזמן, לא לפני. ראיתי חברים שלי שעושים אלבומים מיד אחרי הפירוק שלנו, כי צריך, כי מצפים, כי להקות בברזל שהוא חם. לא הרגשתי צורך להקות בברזל שהוא חם, הרגשתי שאני, היה לי מספיק ביטחון עצמי כמוזיקאי לעשות את מה שאני מרגיש טוב איתו, זה מה שאני רוצה עכשיו לעשות.
איך נולד הפרויקט עם אופרה חזה בעצם?
זה יוזמה של יאיר. אולי הדבר הכי יפה, אחרי שטיסלאם התפרקה, זה המערכת יחסים שלי עם יאיר. זאת אומרת, טיסלאם התפרקה ואנחנו נפרדנו בכעס.
כן?
כן, הייתה אכזבה מעצם העובדה שאני רציתי לצאת.
כעס עליך בעיקר?
אני חושב, כן.
מה, זה להקה מתפרקת, זה כמו, זה גירושים?
לגמרי, בטח. בטח, אנחנו החלטנו להתגרש, להתפרק, כמעט שנה לפני שהתפרקנו, ורק הגענו לאיזה הסכמה שאנחנו עכשיו בדיוק תקופה טובה, ואנחנו מתחילים להרוויח קצת כסף, בוא ניקח את זה עד אוקטובר 83, זה היה ינואר, ובוא ניקח את זה עד אוקטובר,
אבל זה היה כולם בכעס עליך? זה לא סיטואציה?
לא כולם, לא כולם כעסו עליי, אבל אני חושב שהיה איזה קונפליקט ביני ובין יאיר. אבל דווקא כשנפרדנו, כשטיסלה מתפרקה וכל אחד הלך לדרכו, משהו, החיבור בינינו והחברות שלנו, כמובן שיד היום, משהו קרה, והתחלנו לעשות הרבה דברים יחד, יאיר, מהמקום שלו, כי כבר לא התחרנו על אותה פוזיציה. אתה יודע, אני המוזיקאי, המפיק המוזיקלי, יאיר, יותר המפיק האחראי, היזם, הפכנו להיות צוות, היינו תמיד צוות מדהים, אבל בפאזה חדשה של צוות נהדר. זה התחיל בבועז שרבי, שיזם הגה את הדבר הזה, שזה גם היה חדש, לקחת שני מפיקים שיפיקו אלבום. ואז אופרה עשתה את שירי תימן, את האלבום, לקחה שירים מסורתיים מהבית, ועשתה מחווה להורים שלה, שירי תימן. ויאיר, שאז היה בית ארצי, אמר לעצמו איך לשווק אלבום כזה של שירים תימניים.
זה אלבום שיצא אצל יאיר?
כן. ואז הוא חשב שאולי כדאי לעשות רמיקס. זאת אומרת, יאיר בא עם המון מחשבות חדשות, והוא הציע להם אותי, שאני אעשה את הרמיקס. ועשינו את גלבי, שיר ראשון מתוך האלבום הזה, בשנת 84. הסיפור של אופרה, לכו לשמוע אותו, אני לא אספר עכשיו את כל הסיפור, אבל אם ננעלו, עשינו 3 שנים אחרי זה, וזה היה המפץ הגדול של אופרה.
אהבה מהרגע הראשון את הרעיון הזה של לעשות רימקס לשירים?
לא כך, בראשון היא לא כך ידעה מה זה, אבל כשהיא שמעה את זה היא מאוד אהבה את זה, בטח.
ואז אתה כאילו מין, השיר הזה התפוצץ, אם ננעלו, התפוצץ בעולם,
נכון.
מקומות ראשונים.
כל אירופה, כן. חוץ מזה באנגליה, כן.
רוב מדינות אירופה, מה זה עושה לך?
תשמע, זה היה נורא מרגש, זה היה, אתה יודע, זה היה סוג של חלום, זה הדבר. בשביל זה, אתה יודע, אם היית שואל אותי בגיל 20, היית אומר לי בגיל 20, שאני הולך כל החיים שלי לקרוא בארץ ולשיר בעברית, תחילק, אני משתחרר מהצבא עכשיו ואני אף מכאן, ושר באנגלית, מה זה לשיר רוק בעברית? מה זה הדבר הזה? כמו שחמי אמר שנים אחר כך.
כן.
ועובדה היא שכן. אבל הדבר הזה, הפנטזיה הזאת של, אתה יודע, אני גדלתי הרבה שנים בחוץ לארץ בשליחויות של ההורים שלי, והשנים המכוננות...
של שניהם? לא. אבא שלך היה במוסד, ואמא שלך היית איתו.
כן, בדיוק. כן. ואנחנו היינו איתם. כן. והשנים המכוננות זה שנתיים וחצי שגרנו בהולנד, ושם הכל קרה בזמן אמיתי, אתה יודע, אתה בא מישראל שהייתה מבודדת עם איזה חצי תוכנית בשבוע של מוזיקה חדשה, פתאום אתה יודע, יוצא אלבום חדש של לד זפלין, ושבועיים אחרי זה הם גם מופיעים שם, והכל קורה, ואנשים שמדברים על מוזיקה, כי זה חלק מהתרבות. וחזרתי לארץ עם האנרגיה הזאת, הגעתי לגלי צהל. איפה היינו קודם? היינו באופרה.
אני שאלתי באיזה
מה... ואני גדלתי בין השאר, התנך שלי הייתה עיתונות הרוק האנגלית, שני העיתונים המכוננים, New Musical Express ומלודי מייקר, שהם כל מוזיקאי אנגלי גדל על הדבר הזה, על התרבות הזאת, על העיתונאים שהיו כמו רוקסטרים בעצמם. וכשיצא אלבום של, שיצא עם נינה לו, ואז אלבום של אופרה, ואתה פתאום אתה רואה סינגל אוף דה וויק במלודי מייקר, עם שיר שאני הפקתי.
וכתוב שם אופרה חזה, פסיק, איזר אשדות.
כן, כן, היה כתוב איזר אשדו במלודי מייקר.
איך?
אשדו, הם שכחו את הטי.
אשדו?
אשדו. ואני זוכר ש... ומיק ג'אגר שאומר באיזשהו מקום שהאלבום האלבום השנה שלו זה שדאי של אופרה שאני הפקתי. זה דברים ש...
וואו.
שהם חזקים מאוד.
אבל זה לא מזניק אותך לקריירת הפקה בינלאומית?
זה הזניק אותי לפוטנציאל של קריירת הפקה בינלאומית. זה לקח אותי, אתה יודע, עשינו את כל, את המיקסים, את הקול של אופרה, עשינו באולפן של טרבור הורן, שאז היה המפיק הכי גדול בעולם, עם, אתה יודע, עם להיטי פופ הכי גדולים. ואשתו שניהלה את האולפנים ואת החברת הפקה, הם החתימו אותי להיות מפיק בחברה שלהם. וזה היה, אתה יודע, זה הכל, זה היה קצת סיפור, אתה יודע, זה מין פנטזיה כזאת שמתגשמת. אבל, אתה יודע, כשהגיע הרגע האמיתי ונסעתי ללונדון וישבתי שם כמה חודשים, ראיתי שזה להתחיל מההתחלה בעצם, עם כל הדבר
הזה. אבל אתה עדיין איש מאוד צעיר בשלב הזה.
אני איש בין 30 ו-30. 30, כן. כן, אבל זה להתחיל מההתחלה, אחרי, אתה יודע, וזה, היה לי קשה, היה לי קשה. וחזרתי לארץ, וחזרנו, אתה יודע,
עשינו
את האסלאם, והתחלתי את קריירת הסולו שלי. זה בעצם מה שיצא מהדבר הזה.
אתה מתחיל את קריירת הסולו שלך, והזכרת את פרצופה של המדינה, שהיה שיר מחאה, עדיין שיר מחאה שרבים חוזרים אליו כל הזמן. היה בך איזה רצון, אני שואל רגע, לממד הטקסטואלי, היה לך רצון להגיד משהו?
תראה, זה המקום שבו, שבו אני לא מתבטא, בדרך כלל זה לא בטקסטים, זה לא היה בטיסלאם, זה בקריירה הסולו שלי, יש אולי, אתה יודע, 4-5 שירים שכתבתי את הטקסטים שלהם.
איזה?
יש מלך שלך מהאלבום הראשון.
הייתי רוצה להיות מלך שלך שלא מבקש לרצות ולא מרגיש כמו אביון מתדפק על הדלת שלך.
בשאר פחות ידועים פשוט, בעיקר באלבום זמן קסם יש כמה, אבל...
איזה בזמן קסם?
איזה בזמן קסם?
אני שואל זמן קסם כי זה אחד האלבומים שלך שאני הכי...
באמת? אני לא זוכר. אולי במרחק נגיעה מכאן. במרחק נגיעה מכאן יש כמה שירים. יש עולם של גברים... לא, בזמן קסם זה הרוב שירים של אלונה ומאיר ושחר ו... לא, אבל זה לא המקום, זה מקום שכמה שלא ניסיתי, זה לא היה שם, זה לא היה טבעי, אז אני לא יכול להגיד שידעתי, בכלל, עד היום כשאני ניגש לעבוד על שיר, בין אם זה טקסט שאני מקבל, או איזה לחן שאני בא איתו לכותבת או כותב טקסטים, אני לא יכול להגיד מה אני רוצה, אני יודע מה אני לא רוצה. זאת אומרת, אני יודע לזהות את השפה שלי, אני יודע... ואנחנו עובדים יחד, זאת אומרת, הבן אדם, אם זאת אלונה, היא כותבת, היא נורא מוכשרת,
היא יודעת את אור, כן.
או יאלי סובול, שכתב איתי לא מעט שירים. זה אנשים שהם נורא נורא טובים בזה, אבל אני כן צריך שהשפה בסופו של דבר תהיה כזו שהיא תשב לי טוב.
אבל תן דוגמה, נגיד אחד הלהיטים הגדולים שלך, במרחק נגיעה מכאן.
כן.
בעולם מקביל, שם אנחנו אוהבים תמיד. במרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה בעולם מקביל, שם הלב אף פעם לא רגיל. במרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה מכאן.
איך זה עובד, איך זה עבד שם, נגיד?
תראה, שם זה עבד, שם זה מהניסים האלה, אתה יודע, זה... שלחתי ליאלי את הסקיצה של באנגלית. קודם כל, יש משהו שאתה כותב שיר בדרך כלל, ואני לא היחיד פה בארץ שכותב, אתה מלחין שיר עם ג'יבריש באנגלית. עכשיו, לפעמים הג'יבריש הזה, יש לו איזה קצה חוט של אמת, של כיוון, של... גם הבליל שטויות שאתה מלהג, יש בו לפעמים איזשהו כיוון, גם פונטי, גם במשמעות של זה. שלחתי ליאלי סקיצה שלי שר באנגלית.
מה היה בג'יבריש? אתה זוכר?
לא זוכר, לא זוכר, לא, במקרה הזה אני לא זוכר. וכמה ימים אחרי זה הוא מצלצל, הוא אומר לי, אני בא אליך להשמיע לך, והוא לקח את הגיטרה, ואני אשיר. אמרתי, תן לי את הטקסט, אני אשיר. לא, לא, תן, אני רוצה לשיר לך את זה. הוא שר לי את השיר מהתחלה עד הסוף, וזה היה מושלם. זה לא תמיד ככה, לפעמים עובדים עוד ומתקנים ומשנים עד שזה יושב לי טוב, אבל זה היה...
אבל אני שואל דווקא על זה, גם כי זה שיר מאוד מאוד מוכר ופופולרי ואהוב, וגם כי הטקסט הוא לא לגמרי... הוא לא טריוויאלי.
הוא לא טריוויאלי והוא גם מורפל, ואלה השירים שאני הכי אוהב.
אבל אתה יושב עם הכותב לצורך העניין יאלי, כן. או אלונה, ואתה אומר, רק תסבירו לי מה קורה
לא,
פה?
לא, לא, וזה מה ש... כי אז יותר קל לי להפוך את זה לשלי, כשאני אשאר את השיר. כי אם הוא יגיד לי, תשמע, בטח, זה על חברה שלי שעזבה אותי ב-1998, והלכה להוא, החבר הכי טוב שלי, וזה... ברגע שהוא אומר את זה, זה כבר לא שלי, זה חוויה שלו, זה לא חוויה שלי.
אבל מה קורה?
אבל אם הוא לא מסביר לי, כמו מרחק נגיעה מכאן.
תראו, בבית השני נדמה לי, סוסים שוחים לבדם, זורמים לבדם.
סוסים רצים לבדם.
רצים לבדם.
צל חיוור, על פניה מתגלה מסתתר, היא רגועה, כשסוסים רצים לבדם.
שאלתי אותו שנים אחרי זה, כאילו, אתה יודע, כי זה מתבקש שזה הרואין, כי סוסים זה horses, אתה יודע, בסלנג ניו יורק, כי זה הרואין. וזה, והיא רוצה לשקוע נמוך, אתה אומר, וואלה, אולי זה על אחת שנפלה בסם, אתה יודע. שאלתי אותו, מה לי, אני לא יודע. ואני מאמין לו, אתה יודע.
וואלה.
כן, וזה לא משנה. זה לא משנה, להפך, זה הכי משנה, כי זה, אני יכול לשיר את זה, ולהפוך את זה לשלי. אני לא שר חוויה של מישהו אחר.
לא, קודם כל, אגב, כשהתחלתי בגיל, יחסי מאוחר, לשמוע פול סיימון, אז הלכתי לראות, כאילו, יש כל מיני טקסטים סתומים שלא הבנתי, ורוב התשובות לשאלות ששאלו אותו, בכל מיני יוטיובים שראיתי, למה התכוונת? זה, אני לא יודע.
כן.
שזה נפלא.
כן, לגמרי.
אבל, אז השיר הזה מבחינתך הוא, מה זה המרחק נגיעה מכאן? כלומר, מה קורה שם בעצם? כאילו, יש שם מראה שמראה מה היה יכול להיות, ואז מה צריך לקרות כדי ש...
איזה כיף זה שאני לא צריך לשאול את עצמי את השאלות האלה. לא שאלתי את השאלה הזאת אף פעם.
וואו.
כן. זה פשוט, וזה הדבר הכי, מבחינתי, לא לשאול את השאלה הזאת, זה משאיר את השיר ואת הטקסט להיות הכי קרוב לחוויה שכאילו כתבתי את זה בעצמי. עצם העובדה שאני לא מקבל תשובות, בטח לא של מישהו, מי שכתב את זה, אלא השיר, עם השאלות שלו, יוצא ממני, ושמישהו אחר ישאל.
ועם אלונה זה אחרת? טקסטים של אלונה זה אחרת?
זה משתנה. עם אלונה כתבנו המון, וכתבנו גם בתהליכים מורכבים יותר, של לפעמים אני הבאתי למנגינה, לפעמים הביא הטקסט, והמון בדיאלוג, בסוג של פינג פונג, בתיקונים, יש שיר כמו צילו של יום קיץ, שיש לו, היו לו שלוש גרסאות שונות לחלוטין, אני חושב, עד שמשהו בגרסה השלישית, וואו, זה, אני שר את זה, ואני מרגיש, כי גם כשאני רק, במרכאות רק מלחין, יש בתוך המנגינה, יש איזה קוד, יש קודים של רגש, של אפילו של משמעות ומובן. וכשאני פוגש, כשהלחן שלי, אני והלחן פוגשים טקסט שמתאים, אני מרגיש שהקודים האלה מבוטאים, לאו דווקא באחד אחד כמו שדמיינתי, זה על החתול שהלך שמאלה, אלא זה מבטא את הרגש שיש בשיר, ונותן לו איזו משמעות שהיא שם, שהיא המשך של הלחן.
אבל פה בניגוד ליאלי, זה אדם שאתה חולק איתו את חייך.
נכון.
ואז אתה מזהה בטקסטים רגעים זוגיים, אתה מזהה את עצמך שם, אתה מזהה את אלונה.
גם.
אתה מזהה את אלונה כותבת עליה דרך העיניים שלך.
גם וגם וגם. גם וגם, וזה אף פעם לא בטוח. אני לא... אני כמעט אף פעם לא שאלתי אותה, תגידי על מה, מה זה, רגע, זה... לא, אני אוהב לשיר את זה כך, כי אני יודע שלפעמים בשיר שהיא כותבת בגוף נקבה, זה יכול להיות אני, בגוף זכר זה יכול להיות היא, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה לא משנה. אתה יודע, זה כמו יש שיר נועה של הים.
לפעמים צוחקת, ככה סתם היא פשוט כזאת, נועה של הים.
זה אחד השירים הראשונים שכתבנו יחד. אני זוכר שאלתי אותה אז, כי רק התחלנו, מי זו נועה? כי חשבתי שיש אחת כזאת, ולא. זה אלונה, ועוד, אולי עוד איזה מישהי, אבל זה בעיקר אלונה, מקודדת, גם האמיתית, גם זאת שהייתה רוצה להיות, גם זאת שאולי הייתה, גם...
ומאז אתה אומר, למדת לא לשאול יותר.
כי זה, אני חושב שלהפך, זה מאפשר לי, זה מאפשר לי ליצוק בתוך השיר הזה את, את מה שאני צריך להביא כאומן מבצע, כמוזיקאי, כזמר, כן.
ערב בלי טלפון.
לטלפון עם אני.
בלי טלפון זה דווקא שיר שהוא נהיר, אתה יודע, אני מרגיש שכן, זה...
זה עליכם? זה שיר של
אלון, לא יודע, לא חשב, אתה יודע, לא חשבתי, זה עלינו, אבל זה, אני מזדהה עם הסיטואציה לגמרי.
זה מתאר ערב זוגי שלכם?
לא זוכר ערב כזה ספציפי, אבל, אבל בעיקרון, במהות, באהבה, בקשר, בוותק שיוצא מהקשר הזה, מהשיר, מהטקסט של השיר הזה, אז כן.
חיה דורשית, שני פרשים בסופה.
כן,
זה,
יפה,
זה,
כן.
טקסט ש...
יש לה את זה, אה?
חבל הזמן.
חיה דורשית, איש ואישה, זוג פרשים בסופה. ואם זה יקרה, או אם זה יחבר, עם החשש או בלי, את הערב הזה,
זה גם טקסט שכאילו אתה מסתכל על זוג שאתה אומר וואו, איזה יופי להם כזה, או איזה יופי לנו אם אתה מתחבר.
נכון, גם אני אומר, אתה יודע, יש בזה משהו, גם אני רואה את הטקסט הזה, אני אומר וואי, איזה כיף שהיא חושבת ככה.
יפה. ואז מגיע טקסט כמו עניין של הרגל.
כן. שזה לא ואז, זה באותה תקופה פחות או יותר. זה הכל מאותו אלבום. כן.
ללמוד להרוג זה עניין של תנופה, מתחיל בקטן ואחר כך זה בא. מפטרל כל הלילה בקספה של שכם, היי מה כאן שלנו ומה שלכם.
ומה, אתה מקבל ממנה טקסט ואתה...
זה היה כזה, זה... קמתי בבוקר, וכנראה שאלונה הייתה עירה בלילה והיא כתבה, קמתי בבוקר ומצאתי על השולחן שלי את הטקסט של עניין של הרגל, ואפתי, זאת אומרת, לא אמרתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? היה מדהים. ופשוט רצתי לאולפן להלחין את זה, ולקח לי איזה יומיים להגיע למשהו שהרגשתי שהוא מספיק טוב, לטקסט המופתי הזה. וכן, ככה זה נהיה.
הוא מאוד שונה, הוא שיר מאוד פוליטי.
הפתיע אותי נורא, זה שיר... אפילו לא הסתכלתי על זה ממקום לא פוליטי, אתה יודע, ראיתי את אלונה, את האימא שהיא בשיר הזה. זה הדבר שם, זה המסר. הרבה אנשים לא הבינו את זה. גם אתה יודע, הם התעקשו על הבית הראשון, יש שם איזה 8 בתים, ובעיקר כל החלק האחרון של השיר.
שמה?
להיות בן אדם זה עניין של הרגל, זה הדבר. ובכלל, והסיפרט שהוא ילד, זה שיר על הילדים שלנו. ואתה יודע, הבן שלנו אז היה... בן... מה, היה כבר בן 13-14. וכן, זה התקופה שאימא מתחילה לחשוב שהילד הזה עוד רגע הולך לצבא, אתה יודע, ועל זה השיר בעצם.
אני כששמנו את הבן הבכור בפעוטון, זה השלב שבו הרגשתי שעוד רגע הוא בצבא, אבל
כן.
אבל אתה לא מרגיש שאתה מקבל פה איזו החלטה?
לא, באותו רגע לא. לא, גם אתה יודע, כל ההשתלשלות של השיר הזה, סיפור מדהים, אבל כשהשיר, לא, הרגשתי להפך, הרגשתי, וואו, יש לי פה משהו להגיד, אני רוצה, כל הכבוד לאלונה, ואני רוצה להגיד את זה איתה. את הדבר הזה, ו... כי אני חושב שלא הבנו לגמרי, כמו הרבה אנשים, מה השתנה כאן, מה השתנה במדינה, מה השתנה בדרך שאנשים מדברים, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, במונוליטיות שנהייתה כאן, שכבר אין ימין שמאל, יש מה מותר ומה אסור להגיד.
מה קרה?
אין שמאל, אתה יודע, פתאום...
זה שיקף את הלוך הרוח הציבורי.
15 שנים אחרי רבין, זה התקבע, ואנחנו, אתה יודע, פה בתל אביב, לא שמנו לב מה קורה.
מה קרה?
או לא רצינו להכיר במה קורה.
מה קרה בעקבות השיר?
מה קרה בעקבות השיר? קודם כל השיר יצא, והוא הסתובב כחודשיים, ושרתי אותו בהופעות, והוא שמע ברדיו, ואתה יודע, הייתי אצל, אני זוכר שבאתי לתוכנית של אברי, אברי גלעד, בגלי צהל, ושרתי את השיר, ואברי אמר לי, בוא נע, כשגמרתי לשיר, הוא אמר, זה השיר הכי חשוב שכתבתם.
וואו.
כן, אנשים, אתה יודע, קראו להם דברים. אבל אז היה את האירוע, אתה יודע, שאני אומר, נפתלי בנט עשה ממני, התחיל את הקריירה שלו איתי.
הוא הוציא את זה החוצה?
כנראה, כן. אתה זוכר שהיה פוסט של נפתלי, הוא כנראה, היה משטף בגלי צהל בלי שמות, שציצל לנפתלי, ואמר לנפתלי, איזה הולך לשיר את השיר הזה. נפתלי כנראה, הוא אנשיו, צלצלו כנראה.
משטף מבוגר או משטף צעיר? רק תגיד את זה.
מה זה מבוגר? פחות או יותר בגילי.
אוקיי.
ואתה זוכר, הוא הוציא, קודם כל, איך ש... היה שם איזושהי הפרת אמון, אתה יודע, אני הייתי קלו באולפן, לייב אצל קוטנר, שר, אתה מכיר את התוכנית של קוטנר, שרים שירים, כולל השיר הזה, לא את השיר הזה, סליחה, אני התחייבתי שאני לא אשר את השיר הזה, לא שרתי אותו, אבל תוך כדי התוכנית, כשאני קהל שבוי, יוצאת הודעה ממפקד גלי צהל, שזה, וגוערת בי על השיר, שמשמיץ את חיילי צהל וכו' וכו' וכו', ותוך שעה יצא הפוסט המפורסם של נפתלי בנט, שאז אף אחד, אני בטח לא ידעתי מי הוא, שהוא מכתב אישי אליי, עם הרבה כסף מאחורה בפרסום בפייסבוק ובמקומות, עם תמונה שלו לוחץ יד שלי לזה פלסטיני, והשאר היסטוריה.
אבל מה זה היסטוריה?
היסטוריה לנפתלי, אתה יודע.
לא, אבל מה זה עשה לך? לקהלים מסוימים?
תראה, זה עשה קשה, זה היה הוריקן, זה היה כמו סופה, הכעס, הזעם שקיבלנו, אלונה ואני, אתה יודע. לא הכרנו את זה, אז גם זה לא היה כל כך, לא היה קיים. היום אתה מכיר את זה בכל מקום.
ביטלו לך הופעות, הזמינו אותך פחות.
לא, קודם כל באינטרנט, קודם כל, אתה יודע, טוקבקים ותגובות וזה. דברים שאנחנו מכירים היום, אז היה חדש, זה לא היה. היום אתה יודע, אתה רק מצייץ איזה מילה.
ברור.
זה כל הזמן גם מקללים אותך. ולא ביטלו לי הופעות, אבל הרגשתי שאפילו הקהל שלי, שברובו, אתה יודע, אני מזהה אותו, אתה יודע, הוא לא שונה ממני גם בדעותיי, לא רוצה להגיד פוליטיות, כי אני לא חושב שזה פוליטי, אני חושב שזה קיומי במדינה שלנו. אנשים אמרו, רגע, אנחנו אוהבים את איזה, אנחנו משאירים שלו, לא רוצים אולי את כל הבלגן הזה, אז הרגשתי איזו ירידה.
וזה לקח זמן. את המיקרופון יותר...
וזה לקח זמן, זה לקח זמן לחזור, לקח כמה שנים עד שאתה יודע, הגרף הזה חזר למעלה למקום, ואולי אפילו הרוויח משהו מהדבר הזה. כי עושה... היום הדברים ברורים, היום ברור מה כל אחד, לא, בעיקר טוב, השנה האחרונה עשתה את זה, השנה האחרונה, אני הרגשתי לפני המלחמה כמובן, ש-2023 זה השנה שחזרנו להעיז לדבר ולהגיד כל אחד מה שהוא חושב, ופחות לפחד אפילו. אפילו שהאיום יותר, שהכל יותר מפחיד.
משהו היית עושה אחרת בסגה ההיא?
משהו הייתי עושה, מה, בשיר?
בשיר?
לא. מה, חוץ מהשיר לא עשיתי כלום. אתה יודע, לשיר את השיר הזה.
אבל בדיאלוג שלך עם אלונה או עם יאלי, אתה אומר, אני רוצה להגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד פוליטיק, תן לי איזה משהו, תן לי...
כן, כן, היו שירים. אתה יודע, היום זה, נגיד, במרחק נגיעה מכאן, יש שיר שנקרא אבנים, שיאלי סובל כתב את המילים, שזה שיר על, באמת, אתה יודע, בתקופה של גדר ההפרדה שנבנתה וכל זה. כן, ושבנו יחד ודיברנו על זה, על השיר, איזה שיר אנחנו רוצים כאן.
סוחרי המלחמה מהמרי האדמה את השקרים הכי יפים לכחול לבן עודפים
בוא נדבר על הפקות לאחרים רגע, על כמה אלבומים, כי קשה לי...
מה, אתה רוצה להקל קצת, להוריד קצת מה... זה, מה...
לא, אני יכול, אתה רוצה לדבר על... אתה רוצה לתת פתרון מדיני רגע? אתה רוצה לתת פתרון לרפורמה המשפטית? כאילו, אם לא להקל, אז אתה רוצה ללכת לכיוונים של
מדיניות? לאן שאתה רוצה נלך, אבל כן, אני לא חושב שיש עכשיו בכלל... אף אחד לא מבין מה. וזה קשה, כי זה גורם גם לאנשים כמוכם, אתה יודע, לעיתונאים, לא להגיד כלום בימים אלה. זה בעיה.
אני חושב
שאומרים... מעט מאוד
אני
אנשים...
אני חושב שכולם אומרים כל הזמן.
אומרים מה לא, אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים מה אנחנו לא רוצים, אבל קשה נורא לדעת מה אנחנו מה... כן רוצים.
אמירות כמו מה?
סליחה?
אמירות כמו מה? כלומר...
מה לא?
לא.
מה לא, כולנו יודעים מי לא, אתה יודע, יותר
נכון. עיתונאים לא אומרים מספיק.
מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה? מה אתה רוצה שיהיה?
באיזה תחום?
זה התחום היחיד, החיים שלנו. החיים שלנו. מה אתה רוצה? איך אתה רואה את החיים שלנו במקום הזה, לטווח ארוך?
אתה מדבר על יחסים פלסטינים, אתה מדבר על יחסים עצמנו, אתה מדבר על מערכת המשפט.
זה הכל. לא, אתה יודע, הדבר, מה, איך אתה רואה את הילדים שלך עוד 10-20 שנה גרים כאן? איזה מין מדינה? איך היא מתפקדת במרחב? איזה מין... אלה השאלות. אתה לא חייב לענות לי עכשיו, אבל אלה השאלות היחידות, ואלה השאלות שאף אחד לא רוצה, או מעט מאוד אנשים רוצים לדבר עליהן.
אני רוצה שילדים שלי יחיו במרחב הליברלי שאני חי בו.
כן. מה זה אומר? מה צריך לעשות בשביל שהוא יקרה?
קודם כל, הם חיים במרחב הליברלי.
מאוד מצומצם.
בסדר. אנחנו עסוקים...
אנחנו באי שלנו בבועה, זה לא חוכמה.
אנחנו עסוקים בקודם כל רגע לשמור, אנחנו באיזה קרב בלימה של לשמור עליו.
אוקיי.
וזה לא מעט לשמור עליו.
אוקיי, אבל אני בכל זאת אומר, שואל, אתה יודע, כי זה קל לענות מה שאתה עונה, אבל איך אתה רואה את הילדים שלך חיים במרחב הליברלי, איך אתה רואה אותם חיים, יהיו להם גבולות?
גבולות מה?
גבולות, גבול. אתה יודע, אנחנו מדינה בלי גבולות מכל בחינה,
כן.
אבל גבולות, גבולות גיאוגרפיים.
שאלה?
אז זאת השאלה. זאת השאלה שלא נשאלת.
זו שאלה, אני יודע.
זאת השאלה היחידה,
אני, דבר. אם אני רגע נכנע לעמדת המרועיין ששמת אותי בה, שאני לא...
לא, אנחנו בדיאלוג.
תרגיל לזה. לא במקרה נמנע מהסיטואציה הזאת. כן, ברור, אנחנו צריכים להיפרד לשתי מדינות. אנחנו צריכים לתת מדינה פלסטינים ולחיות כאן במדינה יהודית. ליברלית ככל הניתן, אבל רגע...
מה זה מדינה יהודית? לא, קודם כל, אמרת יפה, אמרת אנחנו צריכים שתי מדינות, מדינה פלסטינית ומדינה...
חד משמעית.
אתה לא קורא לה ישראלית, אתה קורא לה יהודית.
כן, מדינה יהודית, כי בכל זאת עדיין אנחנו צריכים מדינה שיש בה רוב יהודים, עם צביון יהודי, שבו היהודים בוחרים מהו הצביון היהודי. יהודי בשבילי זה לא יהודי בשביל אחרים. אבל אני לא יודע אם אני משאיר את כל השיח הפוליטי הזה בתוך עריכת הפודקאסט, אני צריך...
זה לא פוליטי.
צריך לחשוב על זה.
זה לא פוליטי. זה בדיוק העניין, זה מה שאני מנסה להגיד. זה החיים שלנו, זה הילדים שלנו. זה הקיומי שלנו. פוליטי זה להקטין את זה. זה להפוך את זה, זה מה שהפוליטיקאים היו רוצים שתקרא לזה. שתהפוך את זה לפוליטי, ואז זה פחות אקוטי, זה פחות שולט על החיים
שלך. אבל זה מדהים שאתה אומר, כי אני מקונן לי בראש רעיון מאוד יפה שנתת לבן שלב לפני כמה שנים.
אוקיי.
שבו הוא מנסה, דווקא מתוך השיח הזה, שבו הוא מדבר איתך על עניין של הרגל, והוא עושה לך את מה שעשית לי עכשיו, והוא מנסה לדחוק אותך אל, נו, למה לא הלכת עם זה עד הסוף?
לא, זה לא מה שאני מנסה להגיד לך.
לא, רגע, הוא אומר לך, זה תפקידו של האומן, כמו שאתה אומר לי, זה תפקידו של העיתונאי.
לא, אני מדבר על תפקידו.
רגע, הוא אומר לך, זה תפקידו של האומן, לך עד הסוף, תשנה את המציאות, ואתה אומר לו, זה לא תפקידו של האומן, תפקידו של האומן זה לא לזהב במלודיה. שזה קאץ' פרייז שאני הולך איתו מאז,
אז אני אסביר את זה גם.
כשאומנים מדברים איתי על פוליטיקה. אני אומר, אתה לא חייב, תפקידו של אומן זה לא לזהב במלודיה.
א', אתה לא חייב, אתה לא חייב כמוזיקאי, כזמר, אתה לא חייב, אבל בחרתי במקצוע הזה, יכולתי לבחור להיות עיתונאי, יכולתי לבחור להיות פוליטיקאי, יכולתי לבחור שאני מתעסק באופן ישיר במקצוע שלי, בדברים שמהווים, שמתווים ומעצבים את החיים שלנו במובן הרחב שלהם. זה מה שפוליטיקאים ועיתונאים עושים. עיתונאים פוליטיים, עיתונאים...
זו השאלה.
זה מה שהם עושים. הם מעצבים את החיים שלנו. אני כמוזיקאי, זה לא התפקיד. התפקיד שלי באמת הוא לכתוב שירים יפים ולעשות לאנשים טוב. אם בא לי, אני גם יכול לתת משמעות פוליטית. אבל פוליטיקאי ועיתונאי, אין בא לי. זה מה שהם צריכים לעשות.
אני לא מסכים איתך.
אלא אם אתה כותב על צרכנות.
לא, אלא אם כן...
שזה גם אתה מעצב את החיים שלי,
אם אתה כותב על צרכנות. אלא אם כן אתה בא כמראיין כדי להקשות, אתה לא חייב לבוא עם תשובות לגבי איך אתה רוצה לראות את המציאות. אתה בא עם שאלות כדי להקשות על אלה שכן מעצבים את המציאות. אתה...
אתה חושב שאתה שואל את השאלות האלה בימים אלה?
כי, עזוב
מה רגע. מה שאמרת לי קודם, למה עזוב?
עזוב רגע מהשבעה באוקטובר, לא.
אה, אוקיי.
לפני שבעה באוקטובר כן, מהשבעה באוקטובר אנחנו מצאים מלחמה, חיים הם קצת אחרים. גם בעולם העיתונות.
בכל העולם, בכל העולם שלנו.
אבל לפני שבעה באוקטובר חד משמעית.
כן, אוקיי.
חד משמעית. אבל יבואו אליך ויגידו לך, איזר, אתה מקטין את עצמך עכשיו, את התפקיד שלך. יש לך קהל מטורף.
אבל זה לא התפקיד שלי, זה הזכות שלי.
אתה יכול לעצב להם את ה... אתה יכול לעצב את המציאות.
אבל אם אני, אתה יודע, אם אני חוליו אגלזיאס, ונשאר שירי אהבה, לא בא לי, אתה יודע, זה מה שבא לי לעשות. אם אני איזר אשדות, אני גם שר שירי אהבה, וגם לפעמים בא לי להגיד משהו. לגמרי. אבל זאת הזכות שלי, זאת לא החובה שלי. זה לא, אני לא במקצוע שלכם.
אני חושב שזה גם, אני ידעתי גם, זה גם זכות של עיתונאים.
לא, אם אתה עיתונאי רכב, זה זכותך. אבל אם אתה עיתונאי פוליטי, זו חובתך.
אם אתה עיתונאי פוליטי, חובתך מה?
לדבר, להפנות את השאלות שלך.
לא, חד משמעית.
לדברים...
אבל ש... אתה דרשת משהו אחר.
ורגע, לא...
אתה דרשת לעצב מדיניות.
בשאלות שלך אתה מעצב. בסדר. אתה מעצב, לא מדיניות, אתה מעצב את החיים שלנו. אתה משפיע על החיים שלנו בשאלות שאתה משמעית. שואל. ובנושאים שאתה מלא ומה אתה מאיר באלף.
אבל אני לא, אני לא רוצה, אני, בתפיסה שלי, אני לא רוצה עיתונאים שיפרסמו תוכניות שלום, אני לא רוצה עיתונאים שיפרסמו מתווים לפתרון לא, הרפורמה המשפטית.
זה לא מה שאני שואל, אתה עכשיו נכנס ספציפית, אבל, ולפעמים...
כי אתה דרשת ממני לעצב תפיסת, אתה דרשת ממני עכשיו לפרסם תפיסת עולם.
לא, תפיסת עולם זה לא הדברים הספציפיים, זה לא תוכניות שלום. תפיסת עולם זה קודם כל תפיסה הומנית. מה אתה, באיזה עולם אתה רוצה שהילדים שלך יחיו? העולם שהילדים שלך יחיו זה לא, הוא לא עולם של תוכניות שלום, הוא עולם של איזו מהות אנושית אתה רוצה שהם יחיו בה.
טוב, אז
זה הדבר, וזה נשמע מורפל, אבל זה הכי...
זה לפרסם את האימג'ן שלי.
האימג'ן שלך הוא, 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 הוא מתווה את החיים שלך. האימג'ן שלך זה הדרך שאתה מחנך את הילדים שלך.
אז all the people live their life in peace.
איזה people? אנחנו פה, הפיפל פה הם מאוד מסוימים, אתה יודע. כן? זה, אתה יודע, זה כאילו מובן מאליו, אבל זה... ואני חוזר לעניין של הרגל ול-2012 והלאה. שוב, אנחנו שמים את השביעי באוקטובר עד עכשיו בצד, כי באמת אנחנו עכשיו... בשביתת נשק, מה שנקרא, מהבחינה הזאת. אבל בעשור האחרון, האנשים הפכו להיות הרבה, הרבה יותר אמביוולנטיים, הרבה פחות ברורים, כל אחד פחות אומר מה שהוא חושב, כל אלה עיתונאים.
לא, אבל המציאות, המחשבה הזאת שאתה, יש לך תפיסת עולם, שאתה הולך איתה באש ובמים, והמציאות לא משנה לך, לא משנה מה קורה. המציאות מורכבת לאללה, להגיד, אני רוצה שיהיו פה שני ימים שיחיו בשלום זה לצד זה, והרעיון הזה יחטוף מאמורות ומכות, ואתה תדבוק בו באש ובמים, לא משנה מה, כאילו אנחנו עדיין בשנת 93, ונמצאים על מדשאות הבית הלבן. זה אירוע שצריך לחשוב עליו כל פעם מחדש. אתה רוצה להגיד מה... זה האימג'ן שלי, אבל להגיד לך שהיום...
זה כל מה שאני רוצה לשמוע ממך.
בחודש מרץ...
זה כל מה שאני רוצה לשמוע ממך.
לקראת חודש אפריל, שנת 2024, זה משהו שאתה יכול להגיד עליו, אני יודע איך עושים את זה.
לא שאלתי.
יש לי מישהו שאני מאמין בו בדרך שהוא יודע לעשות את זה.
לא, אתה צודק, אנחנו לא יודעים. אבל לשמור על הערכים האנושיים שלנו, אפילו אם אתה... עזוב אותך שתי מדינות, שני עמים, 17 עמים... הערכים האנושיים שלנו, לשמור עליהם. כי ברגע שאתה מטשטש אותם ואתה מתחיל לפקפק בהם, אנחנו בצרות.
טוב, לאן תרצה להמשיך מפה? את השיחה? אני רוצה לחזור למוזיקה.
אני לא יודע, אבל תשמע.
אני הולך איתך.
אתה יודע, אנחנו...
אם כל הדבר הזה...
אנחנו לא יכולים, אתה יודע, אנחנו לא יכולים...
לא, רק אני אומר, אם כל הדבר הזה נשאר בעריכה, אז זה יהיה פרק מאוד שונה של הפודקאסט הזה, אבל אני זורם עם האורחים שלי בדרך כלל.
אבל תשמע, קודם כל, אתה זה שאמרת, היי, אתם, כן יש לכם את התפקיד, אתה דיברת על התפקיד של אומנים, ואתה עכשיו חושש...
לא. אני הפוך. אני הלכתי איתך עם התשובה שלך, כי מאוד אהבתי אותה. אני לא, אתה, מישהו... הבעל אמר לך מה תפקידו של האומן, ואתה אמרת לו, חביבי, אתה אל תחליט בשבילי מה תפקידו של האומן.
מסכים. עומד מאחורי זה לחלוטין.
כן.
בטח, אבל אני, אתה מדבר איתי, אתה לא מדבר עם אומן.
נכון.
אם יש אומן שרוצה רק לשיר, אמרתי לך, חוליו אגלזיאס, או כל אומן שרוצה לשיר רק שירי אהבה, זכותו וחובתו לעצמו, אם זה מה שהוא רוצה לעשות. אם הוא רוצה משהו אחר לדבר עליו, זכותו וחובתו לעצמו, לא לעולם.
טוב, אני יכול לדבר איתך על מסמרים ונוצות?
בטח, בטח.
אחד האלבומים האהובים עליי.
גם עליי.
ספר עליו משהו.
תשמע, יש אלבומים, אתה יודע, כמפיק מוזיקלי, כאדם, כשותף ליצירה של, של, של אלבומים, של פרויקטים, אז יש כל מיני, אתה יודע, כל פעם אתה פתאום פוגש איזה מוזיקאי, אתה פוגש בן אדם, ואתם עכשיו הולכים לחיות יחד כמה חודשים, ולעבוד יחד, כמעט לחיות יחד. אז לפעמים זה נורא מוצלח ונורא זורם, לפעמים זה יותר קשה, לפעמים צריך לפצח את, את המפגש ו- ולהתאים אחד, השני, אחד לשני, אחד לשני, כל אחד לשני. יש, היו כמה אלבומים, מעט, שזה טס, וזה אחד מהמסברים בנוצות. המשולש הזה של מיכה, ברי ואני...
מיכה שטרית, ברי סחרוף, ואתה?
זה עבד מיד. זה עבד מיד.
איך זה נולד בכלל, אבל שעושים אלבום ביחד בעצם?
זה הרעיון של מיכה. זה הרעיון של מיכה, מיכה פגש את ברי, אני זוכר שהם קשרו אליי שניהם ביחד, ואנחנו רוצים לעשות, מיכה אמר, אני רוצה לעשות אלבום חדש שלי, אני פה עם ברי, ואנחנו רוצים שתהיה איתנו. ככה זה נולד.
ותוכל תאר איזה משהו, תן איזה שיר אחד
לתאר? תראה, היינו, בעיקרון, באנו לכאן, לחדר הזה, כל בוקר, מיכה היה מגיע בין כלום לכמה שורות, או לחצי שיר, או לשיר במצב מתקדם יותר. ואחרי הצהריים כבר היה נהיה שיר, כבר היינו מנגנים, ובעיקר זה הלך קדימה, זה מהפרויקטים האלה שזה כל הזמן הולך קדימה, מישהו בא עם רעיון ואף אחד לא פוסל. יאללה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה.
תן דוגמה לאחד השירים.
אולי השיר הכי מעניין מהבחינה הזאת, מהבחינה שבמה שיצרנו אותו יחד, זה מספרים ולוצאות עצמו. מיכה בא עם, עם, עם הפזמון, אני חושב, ואולי איזה כמה שורות של הבתים, בלי מנגינה. ופשוט התיישבנו שלושתנו, עם ברי ואני עם שתי גיטרות, והתחלנו להלחין את השיר, לכתוב אותו, ותוך כדי זה, אתה יודע, אני מתחלט איזה פאטרן, ברי מביא איזה תפקיד גיטרה, ומקליט את הגיטרה השמלית, ולקראת הערב כבר השיר היה כמעט כמו שאנחנו מכירים אותו. עם התפקידים, והנגינה, ו... וזה זה מרגש נורא. יצאנו מהאלבום הזה, אתה יודע, יש אלבומים שאתה יוצא מהם מותש, אתה, וואו,
לידה קשה.
כן, ויצאנו מהאלבום הזה elated, כמו שאומרים, כאילו מתרגשים ושמחים ו, ו, ושומעים את זה, אני חושב.
אתם עם גיטרות על הבתים, והוא מה, הוא כותב תוך כדי טקסטים?
אז הוא כותב תוך כדי, ואנחנו שרים, מקליטים. זה ממש תהליך של יצירה אורגנית לחלוטין, של יוצרים ומקליטים תוך כדי.
טוב, אתה מוכן לשאלות מהקהל?
בטח.
שאלו הרבה שאלות יפות, אבל שאלות קצרות, תשובות קצרות.
קדימה.
תומר שואל, מי השפיע עליך כמפיק בתקופה האלקטרונית של אמצע ה-80s?
טרבור הורן, יותר מכל אחד אחר, כן.
אבישי מבקש לשמוע על הסאונד סינטי המטורף שהכנסת לתרקוד של שלמה ארצי.
טעות, טעות. אני תכנתתי את התופים, את המכונת התופים בתרקוד של שלמה, אבל הסינטיסייזרים זה... מי יש שם? זה רביב גזית, נדמה לי שעשה. לואי לה ופיק את האלבום, ועבד עם רביב, אם אני לא טועה, כן? ואז לואי פנה אליי, כשהם התחילו, החליטו שהאלבום יהיה עם תופים מתוכנתים, הם פנו אליי כי אני הייתי... במרכאות המומחה לתכנות תופים באותה תקופה, 83-84.
חנה שואלת, למה אתה לא ממשיך עם המהפכה הבינלאומית שעשית עם נינלו של אופרה חזה, ורותם עוד אומנים ישראלים למיזם מזרח-מערב?
אתה יודע, אם היו שואלים אותי בשנת 87, לפני שאם נינלו יצא, לא היו שואלים, אתם היו אומרים לי, אתה יודע, הלהיט הכי גדול באירופה שנה הבאה, הולך להיות שיר עם... בית בתימנית, בית בערבית, בעברית, באנגלית, עם איזה פח שמן שמישהו, שאהרון אמרה מתופף עליו, וביט אלקטרוני הכי up to date. כמובן שזה סייפיי. אבל אז לא תכננו את הדבר הזה, אתה יודע, את המהפכה. יש, פעם נסעתי עם דיוויד ברוזה לספרד, והמנהל של חברת הקליטים אמר לי, אתה אחד מאבות ה-world music. אף אחד לא חשב במושגים כאלה, אתה יודע, זה, פשוט עשיתי מה שחשבתי שנכון. איך אני לוקח את השיר הזה של אופרה, ועושה אותו שאני, כמו שאני רוצה לשמוע אותו.
ואז, אז לגבי השאלה, זה לא גורם לך לרצות לעשות עוד כאלה?
אז, תשמע, עברו המון המון שנים, 30, יותר מ-35 שנה, מאז שעשינו את אם ננעלו. והייתה תקופה באמת שעשיתי עוד דברים כאלה, אבל היום אני, אתה יודע, אני במקומות אחרים מבחינת המוזיקה.
טוליפ
כבר עשו מאז דברים, כבר, כן. אתה יודע, הדבר הזה הבשיל ועשו דברים נכון. מדהימים.
טוליפ שואל אם חסרה לך ההכרה הציבורית למפעל חייך בתחום הסאונד של המוזיקה הישראלית.
לא יודע. קיבלתי השנה פרס אקום למפעל חיים, אז אני...
אז טוב, ההכרה מספיקה. גלעד שואל, מה הקטע עם הוצאת כל כך הרבה אולבמי הופעות ואוספים? לא חושב שיש אומן אחד בארץ שלו יחס כזה של אחד אחד כמעט בין אלבום רגיל, אלבום הופעה או אוסף?
אלבומי הופעה, בטח. יש לי לפחות 3 כאלה, אולי אפילו 4. כי יש משהו, אתה יודע, אתה כותב שיר חדש, ומקליט אותו באולפן, ועובד עליו, ובדרך כלל, ואז אתה מגיע לשיר אותו, איזה סשן של 2-3, ואולי אחרי זה עוד פעם, עוד איזה, אחרי כמה ימים, עוד סשן של 2-3, אתה שר את השיר החדש הזה. וזאת, זה הביצוע השירה, שמתקבע. ואז מתחיל, האלבום הזה יוצא, ואני מתחיל להופיע איתו. אחרי 20 הופעות שאני שר את השירים החדשים, אני אומר, עכשיו הייתי מקליט את השיר הזה. עכשיו אני מבין אותו, עכשיו אני כבר בשל איתו, אני שוחה איתו, אני חי אותו, זה לא הדבר הראשוני הזה, ולכן אני נורא אוהב, יש בי משהו בהופעות שהוא הרבה יותר פתוח.
יניב שואל, מה ההופעה הכי מוצלחת שלך? חוץ מזו בהארד רוק קפה ולמה? צריך להגיד, הופעת, שמכיר, אולי האלבום שממש גם הזניק את הקריירה שלך, נכון? זה אותה הופעה, אלבום הופעה מהארד רוק קפה.
זה האלבום השלישי בעצם, וזה, וכן, זה האלבום הכי מצליח, אני חושב, בטח אז. דווקא האלבום האחרון שלי שיצא בקיץ שעבר, זה אלבום ההופעה שאני הכי אוהב. זה אלבום, הופעתי, עשינו סיבוב הופעות של איזה 10 הופעות, שבכל הופעה ערכתי אומן אחר, את ברי סחרוף, את רונה קנן, מיכה שיטרית, מוניקה סקס, את טיסלאם, והוצאתי אלבום שנקרא חברים לדרך, שיש בו ביצועים משותפים עם אנשים, עם החברים האלה, לכל מיני שירים.
תן ביצוע אחד משם.
יש את זמן קסם עם ברי, שפעם ראשונה שאנחנו שרים את זה יחד על במה.
עפים מעל המים, מתחת השמיים, עפים לאן שרק אפשר. עפים מעל המים, השמיים, עפים לאן שרק אפשר.
יש מחק נגיעה מכאן עם מוניקה סקס שנשאר עם יאלי, צילו שור קיץ עם ירמי קפלן, ירושים השני עם רונה קנן, ערב בלי טלפון עם טיסלאם.
מישהו פה שואל, יוזר בשם עץ ירוק מפלסטיק שואל, אלבום של איזה אומן ישראלי הכי היית רוצה להפיק?
את יודע, זו שאלה מצוינת, כי כשהתחלתי להפיק, התחלתי להפיק תקליטים, אז אמרתי, יום אחד אני אפיק את שלום, יום אחד אני אפיק את זה, או את זה, את יודע, זה היו כאלה פנטזיות. ויצא לי לעבוד באמת עם רוב האנשים שפינטזתי, אבל באיזשהו שלב הבנתי אתה פוגש מוזיקאי, ואו שזה קורה, או שזה עובד, או שלא. ודווקא אנשים שלאו דווקא היה לי קשר, או אתה יודע, איזושהי זיקה למה שהם עושים, יצאו את החוויות הכי, והאלבומים הכי יפים והכי מעניינים.
סטני שם, עכשיו?
עכשיו? אני כבר פחות, אתה יודע, אני מרגיש קצת שאני עכשיו מפיק מוזיקלי קצת בפנסיה, אתה יודע, ואני, בטח אני לא מפיק פופ, אתה יודע, אני כבר לא יודע להפיק פופ, כי אני יודע עוד איך עושים את זה, אני רואה מה הבן שלי עושה, ואני מבין טכנית כל דבר שהוא עושה, אבל לא הייתי יכול לעשות את הבחירות האלה שאתה צריך לעשות בשביל להפיק פופ, שאתה צריך להיות בין 20 ובשביל לבחור, שכל הטרק טופים של השיר זה כף אחת, אתה יודע. זה אני לא יודע לבחור את הבחירות האלה.
תראה איזה שאלה מדהימה יש לנו לסיום של עירית. איפה אלונה? איפה כל אנשי הרוח בישראל שיקימו צעקה גדולה לנוכח מה שמתחולל כאן?
אז אתה רוצה לחזור לפוליטי?
רגע מפנה את השאלה של עירית אליך.
עירית אליי, קודם כל שתפנה אותה לאלונה. ואני לא... הנה, זה נכון? תראה, קודם כל, עכשיו, זה באמת, אמר, סיכמנו את זה בינינו כבר קודם, עכשיו זה לא דוגמה, אחרי 7 באוקטובר, בטח עד שהמלחמה הזאת תיגמר וכל החטופים יחזרו, אין על מה לדבר. אני רק מקווה שמי שמנסה למשוך את זה, לא מושך את זה בכוח.
איזר אשדות, היה לי באמת מרתק לשבת פה.
גם לי כיף שבאת,
אינה. תודה רבה שאירחת אותי.
תודה שבאת. וואו, והמצלמה הזאת.
יס! וואו, היה... הארד רוק קפה.
באמת? כבר לא מדברים, כבר לא מדברים, זה נורא.
לא, כי הפתיע, זה הטוויסט שהפתיע אותי פשוט.